שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
והיום אנחנו מזמינים אתכם לנושא מאוד מאוד מכובד. היום אנחנו רוצים לדבר על השאיפה לכבוד. כולנו יצורים חברתיים, אנחנו חיים בקרב אנשים נוספים, בבית, בעבודה, בכל מקום שבו אנחנו נמצאים, וכל אחד מאיתנו שואף לזה שיכבדו אותו אחרים. מה זו השאיפה הזאת לכבוד? מאיפה היא באה? לאן היא אמורה לפתח אותנו? איך אני יכול לגרום לזה שאנשים סביבי באמת יכבדו אותי ולא יזלזלו בי, וכך גם אני בהם, כדי ליצור בינינו אינטראקציות חדשות, חיים חדשים. זה הנושא שלנו היום. נצא לדרך. יעל, דברי פתיחה.
אז כמו שבהמשך למה שאורן אמר, אז באמת כולנו מאוד מאוד רוצים כבוד, מאוד מאוד רוצים שיכבדו אותנו, שנהיה נחשב למכובדים. כבוד בתרבויות שונות, מכבדים בתרבויות שונות על דברים אחרים. אצלנו בתרבות, אדם מכובד, זה נחשב אדם שיש לו כסף, שיש לו מעמד בדרך כלל, שהוא מוכר בקרב ציבור רחב, וכולנו רוצים להרגיש את אותה הרגשה של כבוד, ומוכנים להקריב למען זה, ולהשקיע ולהתאמץ מאוד מאוד מאוד, כדי שזה יקרה לנו. מה זה אותו כבוד? מה הצורך הזה של בן אדם בכבוד?
אנחנו הרבה פעמים דיברנו על זה שאדם הוא שונה מדרגת חי, אמנם שיצא מהחי. אנחנו התפתחות מהקופים, כך גם כן כתוב בספרים שלנו. אבל הנטייה לכבוד, הייתי אומר שזה נטייה טבעית, היא הכי חזקה, זה היא שמבדילה אותנו מדרגת החי, היא שמחברת אותנו לחברה, היא שמכניסה אותנו לשעבוד, לחברה, כי חברה היא מייצרת לנו כל מיני ערכים, דרישות, תנאים, שאם אני עונה אליהם, אז אני יכול להיות מכובד, ואם לא, אז אני לא מכובד. ואז כבוד או לא כבוד, זה הופך להיות בשבילי בעצם העיקר שבחיים. אם לדבר על הגישה הנורמלית לחיים, אז הייתי רוכש איזה מקצוע רגיל, שקט, לא הייתי הרבה לומד, בשביל מה? מוסיף דת, מוסיף מקוף. והייתי ככה אישה, ילדים, בית, וחיים רגילים, יפים, מי לא רוצה שזה יהיה כך. אבל יש איזשהו אש פנימית, שהיא כל הזמן מחממת אותי, וחייב אני להשיג איזו הצלחה בעיני הציבור, בעיני הקהל, בעיני הסביבה, שיכבדו אותי, שיעריכו אותי, שידברו עליי. ישנם אנשים שיש בהם נטייה לכבוד מעוותת. ראיתי את זה בבתי משפט, שמביאים איזה שם עבריין, והוא מתגאה שהוא יצא מבית סוהר ונכנס לבית סוהר, וככה זה אצלו נקרא כבוד. וממש כי בסביבה שלו הערכים הם האלו. ויש כאלו שהולכים עם סמרטוטים, מזלזלים בעצמם כאילו, כי זה סימן של כבוד בחברה שלהם. ויש כאלו שבשבילם לבוא לקונצרט הפילרמוניה בלי פרטיטורה, זאת אומרת בלי כתב של התווים, כן, מוזיקאים, וסתם לשמוע, זה לא מכובד. אלה כולם באים עם זה ושומעים ורואים עד כמה שזה. בקיצור, הכבוד זה יכול להיות מי, כמה יש לך סוסים בבית, שם בחווה, והאם יש לך יכטה, וכמה מכוניות כאלה וכאלה, ותמונות וכן הלאה, עד הדברים הפשוטים ביותר. אני יכול להיות מכובד בעיני החברים שלי בחצר, או בשכונה, וזה בשבילי העיקר. לכל אחד ואחד, לפי הרמה שלו, לפי התפתחות שלו, לפי החינוך שלו, אבל איך שלא יהיה, כולם רוצים תשומת לב מהסביבה, שבלי זה אנחנו לא מרגישים את עצמנו שלמים. זאת אומרת, כבוד זה ביטוי לשלמות הפנימית של האדם. וכאן מאוד חשוב לנו גם כן, אם כך, אז לבדוק מי מייצב לי את התנאים האלו שאני אהיה מכובד. איזה חברה, איזה סביבה, ולשם זה אני מקריב את החיים שלי, עובד קשה כדי להשיג משהו ש... שיכבדו אותי, האם בשביל זה האם כדאי לעשות משהו או לא. או כדאי או לא זה כבר לא שאלה, אפילו אחרי זה שאני בודק. אלא אני בעל כורחי חייב בכל זאת להשיג את הכבוד. ועוד ועוד ועוד. הייתי במשך החיים שלי בהרבה מאוד חברות שונות. כרגיל, גן ילדים ובית ספר ואוניברסיטה ובין המדענים ובין ה... פילוסופים ובין כל מיני האנשים ש... שעובדים ב... 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 בצבא וכו'. הייתי עצמאי, הייתי שכיר ועוד ועוד ועוד. ובכל מקום יש לך איזה מין דוגמה שאתה צריך להידמות לה. ואז אתה תהיה מכובד. כך כל חברה מייצבת לעצמה איזה... דמות כזאת, או דוגמאות כאלה.
אז אתה אומר בעצם שהכבוד שלי תלוי במה הסביבה מעריכה?
כן, אבל נטייה לכבוד היא טבעית לאדם, והוא חייב. ורק חברה מעציבה לו את הדוגמה, שאם אתה רוצה להיות מכובד אצלנו, אתה צריך להיות כך. בחברה אחרת אתה צריך לראות אחרת, כדי לקבל כבוד. אבל דרישה לכבוד היא דרישה טבעית, ושוב, כאן יכולים על ידי כל מיני תרגילים להוריד את הדרישה הזאת, או ההפך. אפשר ככה לסובב את האדם, לחבב אותו, והוא אז למען כבוד יעשה הכל.
עכשיו, דיברת על זה באמת שהחברה, שזה איזשהו רכיב בתוכנו, שכל הזמן מתכוונן בהתאם למה שחשוב לחברה הזאת או לחברה האחרת. כשאני עובר מחברה לחברה, המצפן שלי מסתובב בהתאם למה שחשוב ולמה שמכובד בחברה החדשה שאליה אני מגיע. ואמרת שבעצם החברה משעבדת, זה איזשהו משהו שבאמצעותו אני משתעבד לחברה. אתה יכול להגיד על זה עוד כמה מילים? להרחיב את זה טיפה?
אין לי ברירה, מפני שהשאיפה הזאת היא שאיפה טבעית, והחברה מעציבה לה איזשהו דמות המכובדת, אז אני כבר חייב לעבוד להיות דומה לאותו הדמות.
ומה מה החשיבות של הדבר הזה בעצם ברמה החברתית?
בזה אני מרגיש את עצמי כנברא, כאדם, כעומד, כקיים. אני תופס מקום, אני תופס כבוד, מתשומת לב. אני מרגיש את עצמי שאני חי. אחרת אני יכול לרדת לרמה שאני ממש כאילו לא מחשיב את עצמי בכלל כקיים.
מה זאת אומרת תשומת לב?
מה זה כבוד נקרא? כבוד נקרא שאני נחשב לאיזה סביבה, חברה, חוג מסוים, כאדם התופס מקום. כאילו, גדול, שמן, גבוה, כביכול. כן? כך זה נקרא מכובד. כן? שהוא תופס הרבה מקום, חשיבות. בתפיסת הסביבה. וגם כן כאן ילדים, משפחה, הורים שלו, אשתו וכן הלאה. זאת אומרת, זה הכל עובד כך שאנחנו מאוד מאוד שומרים על עצמנו, כדי שילדים לא יזלזלו בנו. זה פגיעה מאוד מאוד קשה. אם הילדים מתחילים לזלזל באבא. אז למען זה אני מוכן להקריב הרבה מאוד מכוחי, מזמני, רק שבסופו של דבר הילדים הרגישו עד כמה שאני מכובד בעיני החברה.
לזה אנחנו נחזור אחר כך לכיבוד אב ואם, שגם קשור לנושא שלנו, אבל כרגע יש מידה נכונה של כבוד. יש אנשים שרודפים אחרי כבוד בצורה מאוד 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 אינטנסיבית, ועד שהם לא זוכים לכבוד מכמות מאוד מאוד גדולה של אנשים, זה לא נחשב בעיניהם,
אני ראיתי בכל מקום, בכל מצב, שזה מחלה ממש אחרונית, והכי נפוצה באנושות, בין המדענים שכאילו הם שקועים בתוך המדע ובכל זאת נגועים בכבוד, ופילוסופים, ופוליטיקאים, אני כבר לא מדבר בכל האנשים האלה. אנשי כלכלה, אנשי... זה... הייתי אומר שהכי פחות כבוד... זאת אומרת, זה לא פחות. זה תלוי כלפי בן אדם. בן אדם גדול רוצה כבוד עוד יותר ממנו. בן אדם קטן מספיק לו קצת כבוד ברמה שיש לו. אבל בכל זאת, כן. יש כבוד למדינות, לחברות מסוימות, כן. ולמפלגות וכן הלאה. זאת אומרת, כבוד זה עניין של המשקל. איזה נפח אני תופס בתוך החברה האנושית, או בכלל בתוך הציוויליזציה האנושית.
יש עוצמה מסוימת שהיא העוצמה שבה כדאי לי לשאוף לכבוד? זאת אומרת, יש איזשהו מקום מסוים בתוך השאיפה לכבוד, נגיד יש מישהו אחד שיש לו שאיפה מאוד גדולה לכבוד, ומישהו אחר יש לו שאיפה מאוד קטנה לכבוד. יש איזשהו מקום שדווקא בו כדאי לי להיות בין השאיפה המאוד גדולה לכבוד לשאיפה כמעט אפסית לכבוד?
זה תלוי בחברה, הייתי אומר.
לא,
אבל יש כאן גם כן כל מיני תנאים. אם חס ושלום אדם חולה, כבר לא אכפת לו כבוד, כי אם לא יחיה, אז מה... אז יש כבוד המת, אז יש עובדים הרבה וקשה כדי שיהיה להם לוויה יפה, שידברו עליהם אחר כך.
כן.
הכבוד זה כאילו נצקי, הוא יוצא מגדר החיים, שאם אני תופס כבוד, אם אני מכובד בחברה, אחרי שאני מת, ידברו עליי. ואנשים מוכנים להקריף את עצמם, כדי שדווקא יזכרו אותם.
אז זה מה שנשאר ממני אחר כך? ככה בן אדם מרגיש שזה מה שנשאר ממנו?
כבוד זה ללא גבול, גם בזמן, גם במקום, וגם בעוצמה.
כבוד זה טוב או רע? כי מצד אחד זה גורם לבן אדם להתפתח.
תלוי איך להשתמשים. תלוי איך משתמשים בו.
מה זה השימוש הנכון?
בנטייה הזאת.
מה השימוש הנכון בכבוד?
אם אני רוצה שילד שלי יצליח בלימודים, אז אני מחמם אותו. אז אני אומר, כן, אתה תהיה גדול, יכבדו אותך, אתה ככה, ואז יש לו כוח, חומר דלק. וההפך, אם אני כל הזמן מוריד לו את הכבוד, אני הורס לו ביטחון, ומזה לא יצא כלום. זאת אומרת, אנחנו צריכים להשתמש נכון בכבוד. גם כן אני, שאני כבר איש גדול, ובכל זאת יש לי כל מיני חשבונות בחיים, זה לעשות או זה כדאי או לא, עד כמה להשקיע וכן הלאה, אני צריך לדעת באיזה מקום הכבוד דוחף אותי, מושך אותי, מכוון אותי. עכשיו, יש גם כן עניין הפוך של הכבוד. כבוד שאני מעלה את עצמי מעל כולם, ואז אני עושה את זה על חשבון האחרים. וכבוד שאני מרגיש את עצמי אולי שאני רוצה להיות מכובד בזה שאני עוזר לכולם. שידברו אותי כאיש טוב, רחב לב, מקריב את עצמו למען החברה. זה כבוד שבונה ולא הורס. ואז כאן גם כן תחרות היא טובה. כי תחרות בונה, שאם הרבה אנשים יהיו כאלו שירצו לעשות מקסימום למען החברה, וכל אחד ירצה לעשות את זה אפילו מטעם הכבוד עצמו, אבל זה סך הכל גורם טוב לחברה.
מה זה כבוד הורס?
כבוד הורס שאני מוכן להשתמש בכל האמצעים, רק כדי להעלות את עצמי מעליך. אז בסופו של דבר אני מוכן להרוס אותך.
זאת אומרת, כבוד הורס, זה כשאני הורס אותך כדי לזכות בכבוד?
כן.
ואז הרסתי בזה את עצמי?
זה אני לא מדבר, אני הרסתי את עצמי.
אז זאת אומרת, שאתה אומר כבוד הורס, הכוונה שהאדם ששואף לכבוד הורס,
אני הורס את החברה.
הורס את החברה.
כן, את
הסביבה. זה כבוד הורס, אוקיי. מה זה כבוד בונה?
כבוד בונה זה אני שמתחיל לעבוד למען החברה, וחברה מכבדת אותי לא בגלל שאני גדול, חזק, שולט, ממש מעל כולם, משבט כולם, אלא שאני ההפך. שאני פועל למען החברה, שאני מקריב את עצמי, שאני כל הזמן דואג להם, ואז מכבדים אותי על זה. אז זה כבוד בונה.
אז אם אני מבין את הדברים שלך, יש פה שני קווים שעכשיו שילבת. יש אותי כפרט, כאדם ששואף לכבוד,
כן.
ויש את האנשים שהיים סביבי, החברה כן. שבתוכה אני היי.
וכששאלתי
שתמיד... אותך מה זה הורס ומה זה בונה, אז אתה בעצם בדקת את איך המעשים שלי והפעולות שלי, איך הם השפיעו על הסביבה שבה אני היי.
כן.
אם הם בנו אותה, זאת אומרת, קידמו אותה למקום יותר טוב, זה כבוד בונה.
כן.
ואם הם הרסו אותה, או הרסו הלקים ממנה, זה נקרא כבוד הורס.
כן.
מה שאני פה פספסתי, הכבוד זה משהו שאני רוצה, נכון? זה משהו שמניע אותי, הוא דוהף אותי, נכון? השאיפה לכבוד היא אישית מאוד, היא פנימית מאוד שלי.
נכון,
אבל אני... כמו שאמרת קודם, אתה רוצה תשומת לב.
אבל אני יכול לבחור בצורה בונה או הורסת. למען החברה או לא מען או לא. את מי אני מעמיד קודם, או למעלה, או אני... למעלה מהחברה, שאני רוצה להתאפס ממש, ללכת על גבם, או שההפך, אני מוכן להקריב את עצמי, להשקיע את עצמי, כדי להגיע למצב שיהיה להם טוב.
במה זה תלוי?
זה תלוי ביחס שלי, ואיך אני בוחר את המוטיבציה שלי.
למה כדאי לי לבחור במוטיבציה כזאת או במוטיבציה אחרת? מה יגרום לי לבחור בזה או בזה?
ישנם אנשים שהם... אוהבים לעשות טוב לחברה, זה לא אחוז גדול, עד 10% מהאנושות, שהם מרגישים את הרגשת הכבוד שלהם, היא מתבטא בזה שהם פועלים טוב למען החברה, הם מרגישים בזה סיפוק. ורובם, 90% מהאוכלוסיית העולם, הם מרגישים טוב בזה שהם מרגישים את עצמם למעלה מהחברה. זאת אומרת, לא, החברה זה בייבי שלהם, שהם רוצים לטובתה, אלה אני עצמי, והחברה זה כאמצעי בלבד.
אז אתה מדבר על נטייה פנימית?
נטייה פנימית, וחוץ מזה אפשר לחנך אדם, אפשר לחנך אותו, וזה מה שאנחנו צריכים להשתדל לעשות בחינוך שלנו, כן? בחוכמת החיבור, שעל ידי החיבור של בני אדם אנחנו מגיעים למצב שכל אחד שמשתתף יש לו אותו כבוד. שכולנו מכובדים, כולנו מעריכים זה את זה.
לא הבנתי את זה בדיוק, אתה יכול להרחיב קצת?
אם אנחנו עובדים על החיבור בינינו, שיהיה לנו חברה יפה, טובה, שכולנו נעבוד לשם חיבור שלנו, לזה שיהיו כולנו כאחים, אז אנחנו... נכבד כל אחד ואחד מאיתנו, מפני ש אני לא יכול בלעדיו, ובלעדיו, ובלעדיו, בלעדיו, אני לא יכול. אני מכבד אותם מפני שדווקא בקשר איתם, לא שאני מדכא אותם ועולה על גבם, כן? אלא שאני יחד איתם מגיע למצב יותר נעלה. זאת אומרת, אני מכבד אותם, הם נחשים בעיניי, יותר גדולים ממני, כי בלעדיהם אני לא מגיע לכלום. לא מבחינה שלילית שאני מדכא אותם ועולה מעליהם, אלה שאני איתם יחד בחיבור אותם, עולים אנחנו יחד.
יש, אז לפי מה שאתה אומר בעצם, הראוי, מן הראוי שאני אכבד את כולם בסופו של דבר, יש מישהו שראוי שאני זלזל בו?
לא, הייתי אומר שלא. שבעצם אנחנו צריכים לגרום לכולם חיסרון בכבוד החיובי.
כי לבן אדם יש נטייה מאוד גדולה לזלזל באחרים. הרבה יותר קל לו לפעמים לזלזל במישהו, ובוודאי במישהו שהוא מכיר מקרוב ורואה את החיסרונות שלו.
זה הטבע שלנו, האגואיסטית. אבל אם אנחנו משתדלים לעבוד על הטבע שלנו, ולהפוך אותה להשפעה במקום קבלה,
לנתינה,
לנתינה, לאהבה, ליחס הטוב, במקום לשחות ולנצל את הזולת. אז בצורה כזאת אנחנו מגיעים למצב, קודם כל, שאני לא מפחד שיהיו אנשים יותר מכובדים ממני. כי אני שהולך להתקשר איתם, להתחבר איתם, אנחנו כולנו הופכים להיות כאילו לגוף אחד, לגוש אחד. ולכן כאן זה, אנחנו מתחילים לכבד את הקשר בינינו. מה שממלא בינינו את המקום, וזה נקרא כבוד החברה, כבוד הקבוצה, שבא בתוך החברה הזאת, אנחנו כבר מתחילים להרגיש השראה מיוחדת של הכבוד ההדדית, שבתוך החברה הזאת אני מתחיל לגלות כוח השפעה ואהבה הדדי, חזק, שממש הופך להיות למקור, הופך להיות למקור החיות שלנו. ואז אני לא זקוק כבר לדכא אנשים, אני לא צריך להפוך אותם לעבדים שלי, אני לא צריך כל הזמן לדאוג האם אני למעלה מהם או לא. ההפך, אנחנו מגיעים למצב שאני מרגיש את עצמי שלם, ולקוות לי שאני נמצא איתם יחד. וזה לא קטנות, זה לא שאני הולך ומקטין את עצמי, אלא אני בזה משייך את עצמי לחברה מאוד מאוד גבוהה בערכים, במורל, ברמה, ומזה בא הכבוד.
מה זה כבוד הדדי?
כבוד הדדי זה נקרא שאני מכבד את הזולת, והוא מכבד אותי, מפני שאנחנו כל אחד יכול רק להתעלות זה מזה. הדדי זה נקרא שזה לא כמו שבעולם שלנו, אני מכבד אותך ואתה מכבד אותי, ואנחנו, אלה, אנחנו בינינו בונים את המערכת כזאת, שלא בך ולא בי, אלה בינינו אנחנו מייצבים כוח השפעה, כוח הנתינה ההדדי, ולכן אנחנו מכבדים את המצב הזה עצמו. לא שלך ולא שלי.
איזה מצב?
מצב שבינינו מתייצבת תכונת הנתינה, השפעה.
היא מביאה לי כבוד?
היא מביאה לי כבוד בעיניי. אני אז לא זקוק לאף אחד שיכבד אותי. אני לא זקוק לאף אחד שיגיד לי שאני גדול, הגיבור, אלא זה שאני משיג תכונת ההשפעה שישרה בינינו, בין כמה אנשים, אני בזה משיג סיפוק להרגשת הכבוד.
איזה סוג של סיפוק?
זה סיפוק מיוחד מאוד. זה סיפוק שאני מתעלה מעל אנושות. אני מתעלה מעליהם. כי הם כולם מתעסקים בכבוד קטן. כל אחד במקום שלו, איך שהוא מנצל את החברה, ומה ידברו עליו וכו'. הוא תלוי בכל הגורמים. אני לא תלוי בשום גורם. אני מתייחד עם כמה אנשים, שאנחנו בונים בינינו רשת קשר של ההשפעה הדתית, ואז אנחנו בינינו מרגישים את הכוח המיוחד שמתגלה, שזה כבוד החברה. אנחנו מכבדים את הקשר שלנו, את הערבות, ברית.
מצד אחד, אני מרגישה שאתה מדבר כאן על איזשהו חופש מאוד מאוד גדול של הבן אדם, שהוא פחות תלוי, משועבד לחברה מבחינה מסוימת. זאת אומרת, כבר הכבוד שלו לא תלוי במה אומרים עליי בעצם.
אני לא משתמש בו בצורה אינסטינקטיבית, טבעית.
ומצד שני, אתה תלוי, אבל בחברה, אתה לא תלוי, אפילו תלוי כל לבך בתוך החברה.
נכון.
מבחינה אחרת. ואיך שני הדברים האלה משתלבים אחד בשני? זאת אומרת, מצד אחד יש חופש מאוד מאוד גדול, מצד שני, אתה מתאר כאן באמת, אני רוצה לכבד אותם, כי אני ממש מרגישה שהם חלק ממני. זה לא, זאת אומרת, יש מצד אחד חופש, מצד אחד תלות עוד יותר גדולה.
כן, אבל תלות למען להשיג דרגה יותר גבוהה. שאני לא רוצה להיות עבד של הכבוד הבהמי שלי. זה בהמי.
מה זה כבוד בהמי?
מה שבא לי מצד הטבע. שדוחף אותי כל הזמן להיות יותר חזק, יותר מכובד, יותר מדכא אחרים, קובע וכו' וכו' וכו'. שכל הזמן הכבוד, מה זה כבוד? אז כבוד זה הרגשת החיסרון בקיום שלי. שאני לא מרגיש קיום אם אני לא נמצא במשהו יותר למעלה מהזולת.
ומה נותן לך?
ואני בזה מקריב כל החיים שלי. בשביל מה לי? יותר טוב, אני עובר לפסים האחרים. אני בונה את הערך של ההשפעה, הנתינה, האהבה, חיבור, יותר מהכל, ואז אנחנו מגיעים מסביבה דומים לי, שכולנו נמצאים באותה המטרה, ואז אנחנו בונים לגמרי ערכים אחרים כלפי הכבוד. שמכובד אצלי מי תורם לחברה, ללא שום דרישה של תשלום או שכר.
אם הייתי הנכד שלך נגיד, והייתי מאוד צעיר, בגיל צעיר, והייתי אומר לך, סבא תשמע, אני רואה שאתה במקרה סבא החם, הסתדרתי בהיים, יש לי סבא החם. אני מאוד מאוד רוצה, יש לי דחף מאוד מאוד גדול שאנשים יכבדו אותי. מה הדבר המועיל ביותר שכדאי לי לעשות בהיים כדי לזכות לכבוד הכי גדול? להיות הבן אדם הכי מכובד בכדור הארץ. מה הדבר הכדאי ביותר לעשות כדי להגיע למקום הזה במינימום השקעה ובהישג מקסימלי? מה היית
מנצח? אף אחד, נרדי העיקר, לא יפריע לך להשפיע לזולת. לעשות לזולת טוב. אף אחד. בעבודה הזאת אתה תמצא תמיד רק תמיכה מאחרים. ויכבדו אותך על זה. אתה בזה לא תצא ניזוק מאף מקום. לא ירצו לסתור אותך. הכי כדאי להיות טוב לאחרים. בזה שאתה מחבר אותם יחד. בזה שאתה מלמד אותם איך להיות מחוברים ולהשתמש בכבוד כדי להגיע לדרגה יותר גבוהה מדרגת החי. לדרגת האדם.
אני רוצה שנייה במעט זמן שנשאר לנו טיפה לדבר על כיבוד אב ואם. שזה, יש לנו בדיבר החמישי שלנו, מדובר על כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, ונותנים כאן כבוד מיוחד דווקא לאבא ולאמא. כן. להבדיל מכבוד שנותנים לשאר בני האדם. מה הייחודיות הזאת?
נו, הכוונה היא שאבא ואמא זה אותם האנשים של בטוח רוצים לטובת הילד, וכדי לשמוע אותם הוא צריך באמת להשקיע כוחות, כי לפי הטבע שלנו אנחנו מזלזלים באבא ואמא, כי הם אוהבים אותנו, אנחנו לא צריכים לרכוש את האהבה שלהם, כמו אם מישהו זר, אז אני לא מכבד אותם. לפי הטבע אני יודע, הם תמיד לידי. הם תמיד לרשותי, הם תמיד יעשו מה שאני מבקש, מה שאני רוצה. זאת אומרת, כאן אני צריך דווקא לעבוד על הכבוד. להעלות אותם, לכבד אותם, למעלה ממה שהאהבה הטבעית שלהם אליי, הורסת לי את היחס הנורמלי כאילו שצריך להיות, לאנשים שאוהבים. זאת אומרת, אני צריך לכוון אותי כך, שאני מחזיר להם, מה שכל היחס שלהם אליי. ואז בצורה כזאת, אז אני מוכן לשמוע, אם כך, מה זה לכבד. זה לכבד איך שהם מתייחסים אליי, מה שהם ממליצים לי. ואז בצורה כזאת, זה עוזר לי אז ללמוד מהם דברים הנכונים. כי הם דווקא אף פעם לא המליצו לי, לא ילמדו אותי משהו רע. בניגוד לאחרים. אבא ואמא לא ירצו... אבא ואמא הם אנשים היחידים בעולם שלא ירצו לעלות עליי, לרחוש כבוד
על חשבוני.
ואם אנחנו עוברים ככה לאותו עולם שתיארת לפני כמה דקות, מה מערכת היחסים שם? אתה מתאר את כולם בעצם כמו אבא ואמא שלי. מה מערכת היחסים אז מבחינת אבא ואמא וילד ברמה של כבוד? אני רוכש להם כבוד מיוחד. לא רוכש להם כבוד מיוחד, איפה זה נמצא שם?
אנחנו צריכים להגיע למצב שלכולם אני מתייחס בצורה כמו שאחים שלי, הורים שלי, קרובים שלי, שאנחנו משפחה אחת, ואז כבוד הוא לא על כל אחד ואחד שמשתתף יחד, אלא כבוד לחברה כזאת שיודעת לחבר בין כל החברים שלה, בצורה כזאת שאנחנו מכבדים את הכוח המשותף שאנחנו בונים, כוח השפעה, אהבה, נתינה, עזרה הדדית ששורה באותה חברה. את זה אנחנו צריכים לכבד. ולמענו, למען הכוח הזה שהוא עוד יגדל, אנחנו צריכים לעבוד. ואז כל אחד מאיתנו יהיה מכובד, מפני שמשתתף יחד עם האחרים בשווה. כך אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מכבדים את החברה עצמה שהיא כזאת, ולא שכל אחד מכובד מפני שהוא יותר מהשני. כולם שווים, כולם שלמים, החברה נמצאת בשלמות, וכולם מקבלים את הכבוד מזה ששייכים לחברה כזאת. זה כבוד האמיתי.
תודה רבה רבה לך, הרב לייטמן, הזמן נגמר. תודה רבה, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. מכבדים את האהבה בינינו, חיים חדשים, כל טוב, להתראות.